אז בוקר טוב לכולם. אנחנו חוזרים לסדרה, לצערנו הייתה פה הפסקה, מי ששומע על הסדר, שזה נוכחים פה בחדר, וגם אלה שמקבלים את הקישור ושומעים אותו, אז הייתה לנו הפסקה קלה, והייתה בזמן טוב, כי הייתה בין המשנה למה שקורה אחרי המשנה. אולי אפשר לשים שם כיסא או משהו הרע שמפריע לי. בהצלחה, בהצלחה. כן. אז אמרנו שהמשנה היא ספר שמסיים תקופה. כמו שגמרא מסיימת את המוראים, כמו שיש אומרים שבית יוסף מסיים תקופת הראשונים. המשנה מצד אחד עושה את זה יותר בחדות, כן? ההבדל בין תנא לאמורא זה מי שבמשנה ומי שלא במשנה. אבל כמו תמיד תמיד אין דבר כזה בחדות. יש לנו תקופת מעבר. בבבל אנחנו הרבה פחות נרגיש את המעבר, למרות שגם שם, נדבר על זה קצת, נדבר על שמואל, אני חושב, נזכיר את אבות שמואל. גם שם עולם התורה מתחיל קצת לפני, אבל שם מאוד מאוד קלוש, וזה יהיה אחד מהשני. בארץ ישראל יש לנו חיים שלמים, דור חזק ומשמעותי, דור המעבר. ואני חושב שהוא קצת נפגע מכל המעבר הזה, זאת אומרת, אם זה היה המוראים, היינו שומעים להם יותר, אם היו תנאים, היינו שומעים להם יותר, נדבר על רבי חייא, רבי יושעיה, בר כפרה אולי, אני חושב שנדבר על רבי חייא, ובאחד השירים הבאים, בתוך היה סדר, נדבר באופן כללי על הדור. אז בארץ ישראל אף אחד לא קם דופק על סטנדר ואומר נסתיימה לתקופה. זה דבר שאנחנו עושים אותו בפרספקטיבה. אלה ששומעים אותנו בעתיד, לא יודע עד כמה בעתיד, אני אתאר את זה בעתיד הקרוב, אבל אין ספק שאנחנו לא נוצאים בתקופת האחרונים שהתחילה, אמרנו, בית יוסף סיים את תקופת הראשונים והתחיל את תקופת האחרונים. אין שום ספק שהשואה תסגור את התקופה הזאת. הכל השתנה. גם השתנה צורת הלימוד, מהפכת המדע, היו באירופה, עברו לשני מרכזים אחרים, בארץ ישראל וארצות הברית. שום ספק שזה לא תהיה אותה תקופה, אבל אנחנו, היום אין לנו מילה אחרת. מדבר על פוסק בן זמננו, או לפני 50 שנה, הוא אחרון, אין לי מילה. אז כך אנחנו מדברים על אנשים שמבחינתם, הם תלמידים של רבי, ורבי היה תלמיד של תנאים אחרים ותלמידי תלמידים. יש ספר, משנה. בארץ ישראל המעבר הוא היה הרבה פחות דרמטי, נגיד ככה. נגיד לרבי יוחנן, נעיר את זה. רבי יוחנן עדיין חולק על משניות לגמרי כמו תנא. התלבטות קלה, האם רבי יוחנן כבר מודע לזה, שמשהו קרה. קשה מאוד לנו. אבל כשאומרים על רבי חייא, זה לא יכול להיות שהוא עמודה, כן? הוא ביבה את המדרש של רבי. אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, רגע, הוא תלמיד של רבי. הוא אחרי המשנה. הוא לא בתקופת התנאים. אבל זה אנחנו חכמים במבט לאחור. לא אנחנו, כן? הגאונים מדברים על הקווים האלה בצורת גדר מוחלטת. אז רק זה מאוד חשוב להגיד על הדור הזה, שזה מבחינתנו דור מעבר, ולא מבחינתם. בסדר, אז צד אחד של הדף זה על רבי חייא, וצד שני זה על התוספתא, ש... בוא נגיד ככה, שבספרות הגאונים כתוב שרבי חייא הלך את התוספתא, ומדברים על התוספתא, היה להם לפניהם תוספתא כמו שלנו. אז בוא נגיד רבי חייא מיוחס לו לתוספתא, נדבר על זה אחר כך עד כמה הוא באמת עורך. בוא נגיד שכנראה שכן. בסדר? טוב. אז רבי חייא הוא בבלי. הוא נולד בבבל, הוא תלמיד חכם בבבל. וזה נורא חשוב בגלל שיש נטייה למחוק ולהגיד שחכמי בבל מתחילים בתחילת תקופת האמוראים, ורבי חייא הוא קודם. אם הוא תלמיד חכם, זה אומר שהוא למד שם באיזשהו מקום. הסיבה היא שאין לנו יצירה תורנית בבבל לפני תקופת האמוראים. אז ככה אנחנו הולכים עם פרוג'קטור ומאירים איפה שיש לנו ספרים. או אפשר להגיד, למשל את זה יותר טוב, שהספרים מאירים לנו את איפה היו. ואין פה ספרים. אתם תראו בחלק מספרי הסיכומים שיהיה כתוב שרבי חייא עולה לארץ ישראל כדי ללמוד אצל רבי או בגלל בית מדרשו של רבי. אני לא בטוח. אני חושב שכל הזמן יש תנועה מארץ ישראל לבבל ומבבל לארץ ישראל. חלק מהזמן היא יותר גדולה מארץ ישראל לבבל וחלק ההפך. דיברנו אחרי מרד בר כוכבא, שיש ירידה גדולה לבבל. הקו נענה, למרות שזה נורא רחוק, כן? תחשבו, הולכים ברגל. בכל אופן, משפחתו של רבי חייא עולה לארץ. רבי חייא עולה עם אשתו, יש לו שני בנים תאומים, שתי בנות ושני אחיינים. למה זה חשוב? כי אחיין אחד יהיה משמעותי מאוד מאוד מאוד. אתם יודעים מי זה? רב. רב הוא אחיין של רבי חייא, שהוא צעיר ועולה איתו לבבל, ועולה איתו לארץ ישראל. אבל אחר כך יחזור לבבל. בסדר? הוא יהיה מאוד מאוד מרכזי בתחילת תקופת המוראי בבל. תחילת תקופת המוראי בבל מבוססת על שני אנשים. בסדר? רב ושמע. אז אחר כך נגיע. שואל הוא בבלי לגמרי. עולה פה עם הדוד שלו. הדוד שלו, תלמיד חכם מאוד גדול, נקרא רבי חייא רובה. זאת אומרת, רבי חייא הגדול. זה כינויו, לא בתנאים, לא בכלל זכור לכינוי כזה חשוב. הייתי אפילו מישהו שקורא בתורת רבי חייא קמייטה, שזה יש מקום, שתי מימרות שלו. אז לאמיר הראשונה, קוראים רבי חייא קמייטה, אז הוא מתבלבל עם רבי חייא רובה. אבל רבי חייא, רבנו הגדול. או ללמוד אצל רבי, רבנו הגדול. יש בסנהדרין משפט על המשפחה שלו. אייבו וחנה ושלה ומרתה ורבי חייא, כולו בני אבא בר אחא קרסלה מכפרי אבו. אבא בר אחא קרסלה, זה השם של אביו של רבי חייא. כפרי זה שם המקום. אבא זה השם הכי רווח בקרב המוראי בבל. הוא בקרב יהודי בבל, אני חושב, בכלל. אבא בתור שם פרטי, כמו אבא אבן, אם שמעתם, אני לא יודע כמה דורות מכירים. גדול שגרירי ישראל בדור הקודם, של פניו. אז היה שם פרטי כזה, בגלות היה שם, גאולות אירופה היה שם נדיר, בגלות בבל היה שם הכי נפוץ. לאביו של שמואל, מכונה בדרך כלל אבות השמואל, קראו אבא בר אבא. גם שמו הפרטי היה אבא, גם אביו היה אבא. אז גם רבי חייא הוא רבי חייא, רבי חייא בר אבא. ורשימת אחים, על אייבו אולי נזכיר משהו כשנדבר על הרב בהמשך. יש לנו סיפור על רב, תראו, בר אחוה דרבי חייא ובר אחתי. רב, אמרנו שהיה אחיין. הוא היה אחיין שלו גם מהאף וגם מהאם. כשחושבים על זה שנייה אחת, זה לא יכול להיות. נכון? כי האב והאם לא יכולים להיות אחים. אז תחשבו על זה שלוש שניות. הם היו אחים חורגים. זאת אומרת, הם לא היו אחים בני אותו אב ובני אותו אם. אם נקבל את המשפט הזה, זאת אומרת, שגם לאבא וגם לאמא זה היה נישואים שניים, בוא נניח, יכול להיות גם הפוך. הנישואים שניים, והיה להם ילדים מנישואים ראשונים, וכך הם לא היו אחים בכלל. כיסא לי כליאתם. אמר לי, אבל צריך להגיד, הוא הרי עלה עם רב, צריך להגיד או שרב עלה אחריו, או שרב ירד אחר כך, חזר לבקר וחזר. אמר לו, אי בו קיים? זאת אומרת, אמרנו שאייבו זה אחיו, אבל פה יכול להיות שמתכוון לכינוי לאביו שנקרא אבא. אמר לי, אמא קיימת, עד שאתה שואל על אייבו, תשאל על אמא. אמר לי, אתה אומר לי, שואל על אמא, אמא קיימת? אמר לי, אייבו קיים. מה זה אומר? לא. שנפטרו שניהם. הוא לא רצה להגיד לו על אף אחד מהם שנפטר. הוא אומר, תשאל הראשון, תשאל על השני, תשאל על השני, תשאל הראשון. אמר לי לשמי, לשמשו, חלוץ לי מנעלי, והולך כלי אחריי לבית המרחץ. מה הסיפור? וואו, חלוץ לי מנעלי, למה? אבל. הולך כלי אחריי לבית המרחץ, ולסור בית המרחץ. הוא לא באמת אבל, זו שמועה רחוקה, השבעה כבר הייתה. אומרת הגמרא, שמע מינא תלת, שמע מינא אבל עשו בנעלת הסדה, שמע מינא, ככה לא צוין אלי, שמע נשמע רוחנה אינו נגד אליום אחד, והוא עובד רק היום, אז מה, אז למה הולך ברית המנחת? שמע נאמר מקצת היום ככולו, מקצת היום ככולו זה כלל על בכל אבלות, כן? אנחנו, אבלות שבעה זה בעצם שישה וקצת, אבלות שלושים, גם מקצת היום ככולו של היום האחרון, אבל גם מי שיש לו אבלות יום אחד, אינו נוהג אותה באמת, אינו נוהג קצת. אז קצת, אומר, באותו רגע תאבל, תוריד נעליים, הורדת נעליים, נגמר האבלות. כך מסבירה הגמרא את, את, את הסיפור, אז זה עוד סיפור מעניין על רב ורבי חייא. בעירובין, המקור א' 3, מקור שמלמד אותנו הרבה מאוד את מי היה רבו של רבי חייא, וגם מי היה רבו של רב, בזכות עירוב, עירוב חצרות. מה זה עירוב חצרות? מצחת עירובין, אגב, עוסקת בעירוב חצרות. אנחנו קוראים עירוב לדבר שההלכה בכלל לא קוראת לו עירוב, אלא לצורת הפתח, שזה משהו אחר. עירוב חצרות זה הרי מדורית האסור לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם מרשות הרבים לרשות היחיד. חכמים תקנו כמה תקנות מסביב לזה. אחת מתקנות חכמים זה שאסור לטלטל מרשות היחיד, יחיד אחת לרשות יחיד אחרת. והרגיל זה מבית לחצר. אסור לטלטל מהבית לחצר, מחצר לבית. הבתים, כמה בתים נפתחו לחצר. למרות שהכל מוקף בגדר, חומה, לא יודע, הכל מדאורייתא הרשות היחיד, אסור לטלטל מהבית לחצר ומחצר לבית. כדי למנוע, כמו הרבה איסורי חכמים, אפשר לפתור את זה עם איזשהו היכר. ההיכר הוא שמניחים עירוב חצרות שבאחד המקומות משתפים סעודה של כל הנוכחים, שלכולם מותר לאכול. עד היום יש את זה, יש אצלי בבית, מניחים רב המקום, מניח, וכל ערב פסח, חבילת מצות, ככה נוהגים, ומשתף מי שרוצה יכול לבוא ו... יכול לבוא ולאכול. בזכות השיתוף הסמלי הזה, אמר לי הרב של הקיבוץ שלפני, הרב אלישע פיקסלר, שהיה פה רב בהפרטה. אמר שהוא חושב על זה יום אחד, שסגרו את חדר אוכל, שהיה חדר אוכל, לא עשו פה עירוב חצרות. כי הם באמת שותפים כל שבת באוכל, הוא אומר, רגע, סגרו את חדר אוכל, פתאום אני צריך לעשות פה עירוב חצרות. אז זה עירוב חצרות. מה זה אומר? האם חבורה צריכה לעשות? זה לא דבר עד כמה אתם שותפים. זה עד כמה אתם אוכלים ביחד. אם יש, לא יודע, שמחה משפחתית באיזה מקום, ולכל אחד יש לה דירה שלו, אז זה כבר משהו אחר, זה לשבת אחת, זה לא באמת שלא. אבל נניח, תיאורטית, שיש אנשים שונים שגרים בחצר ויש להם שותפות מסוימת, אז זה לא משנה לגודל השותפות. זה משנה אם אוכלים ביחד. אם אוכלים ביחד, אז ממילא, או שהם שותפים ביחד באמת באיזשהו אוכל, מספיק גם, הרי מעט, מספיק שלא יודע, יאכלו סעודה שלישית ביחד. אז יש להם פה באמת שיתוף. אז תראו, תלמיד אצל רבו מהי? האם תלמיד אצל רבו, יש אב אצל אביו, האם תלמיד אצל רבו צריך להניח עירוב תלמיד שיש לו דירה, ולרב גם יש דירה, באותה חצר משותפת, האם צריך להניח עירוב וחצרות? תשמע, דרב בי רבי חייא אמר, אין לנו צריכים לערב, שרב גר בסמוך לביתו, זה הכוונה, זה לא בי, כמו בבית מדרש של שמישהו אומר אמירה בבית מדרש. דרבי רבי חייא אמר, אין לנו צריכים לערב, שהרי אנו סמוכים על שולחנו של רבי חייא. ורבי חייא בי רבי אמר, אין לנו צריכים לערב, שהרי אנו סמוכים על שולחנו של רבי. זה מקור מדהים, שמראה לנו על יחסי רב ותלמיד קרובים. רב אומר, אני לא צריך להניח עירוב חצרות כשאני אצל רבי, רבי חייא, שהיה גם דוד שלו. למה? כי אני ממנו אוכל אצלו בשבת. אז יש לנו באמת ארוחה משותפת, לא צריך לעשות ארוחה סמלית משותפת. ורבי חייא אמר אותו דבר על רבי. ואז יש לנו פה אגב הלכה, רואים שהיחסים הרבה יותר קרובים. היום רב ותלמיד מקסימום עושים איזה טיש או אפטר טיש. פה אכלו ביחד, אכלו ביחד בשבת, כן? בארץ ישראל זה היו היחסים, אם הזכרנו פעם נכון שבארץ ישראל זה לא ישיבות, זה בתי מדרש. נתנו דוגמה, מה קורה בבבל כשמת ראש הישיבה? מה יקרה שימות רב? שימות שמואל. ממני הוא ראש ישיבה אחר. מה קורה בארץ ישראל? אין דבר כזה ישיבה, לומדים אצל מישהו. כשהוא מת, אז עוברים ללמוד אצל מישהו אחר. אז אנחנו רואים שהיחסים הם יחסים קרובים. רבי חייא, חרדיאתו, הופך להיות תלמידו הגדול של רבי. וצריכים לדעת שהיה מתח מסוים בין ארץ ישראל לבבל. ופחות התקבלו, זאת אומרת, מי שעולה, אז הוא בבלי, הוא קצת, אתם יודעים, זר, מביא תורה אחרת. הייתי ממשיל לזה היום למי שמגיע אמריקאי, שנכון, הוא חושב קצת אחרת, הוא נכון, הוא חושב תמיד, ולא יודע, ויותר מדי פלורליזם, ויש כמה ערכים שאנחנו אומרים אותם, ובא איזה אמריקאי, אז אנחנו חושבים בו שהוא באמת מאמין בהם. כן? והוא לא מוטור מסטינג. כשעלו לבבל זה לפעמים, לפעמים קורה ככה, הבנת? לפעמים זה הלל התקבל מאוד מאוד יפה, למרות שהיה בבלי. יש כאלה של, צריך להוסיף את הלמרות. שלא יודע עד מתי נגיע בשיעור הזה, אם נגיע לדור שלישי, רבי זרע מצליח להיות המורה גם ארץ ישראלי וגם גם בבלי, ואחר כך ארץ ישראלי. אבל זה יגידו, הוא עשה תעניות כדי לשכוח את הנודו הקודם, זאת אומרת, הוא צריך לדבר בשתי השפות. אנשים שעוברים, ואנשים בארץ ישראל שמדברים בשפה הבבלית, או בבבל שמדברים בשפה ארץ ישראלית, בתקופת האמוראים, זה יהיה לנו. אבל מישהו שמצליח לדבר בשתי השפות, שמצליח באמת להיטמע, זה יהיה יותר נדיר. רבי חייא לגמרי הופך להיות תלמידו של רבי, למרות שהוא לא עולה צעיר, כן? כבר יש לו אחיין שלומד איתו בישיבה. אז יש גמרא במנחות שנכתב עליה הרבה, יש שם במשנה על הכלים שהיה במשכן, היה כלים למים וכלים לשמן בכל מיני גדלים. ועל גודל אחד, גם הגדלים שלנו שם, יתיב רבי וקקה שלה היא רביעית, למה נמשכה? זאת אומרת, למה צריך רביעית שמן? למה צריך כלי שמן בגודל רביעית? ומנסים שם כמה דברים למצורה, זה לא באמת צריך לעשות. לא צריך באמת כלי קודש, אפשר להשתמש בכלי קודש. אמרת, תן לי משהו שצריך רביעית שמן שהיא דווקא כלי קודש. כי היה כזה במשכן. ואז בסוף אמר לי רבי חייא, שבה היה מודד לחביתי כהן גדול, רביעית שמן לכל חלה וחלה. עכשיו, אם זה קיים, למה רבי חייא צריך לגלות את זה לרבי? רבי לא ידע את זה. אז יש לזה הרבה, בדרך כלל אוהבים להגיד ש... מקובל להגיד שזה לא היה לכל חלה, כי לפחות היה שתיים ביחד. ואז היה צריך חצי הלוק, שזה היה כלי, כלי אחר. כל אופן, העיקר פה זה התשובה, רבי מאוד אהב את התשובה, קרי עליי, עליי, פסוק מישעיהו, מארץ מרחק איש עצתי. וואו, איזה תשובה. איש עצתי באמת, רבי חייא, זה הגדרה, אבל מארץ מרחק, איזה יפה. הוא אומר, מכל התלמידים שגידלתי, הבן אדם מרחוק הוא זה שתמיד עונה לי את התשובות. זו מצד אחד מחמאה מאוד גדולה, מצד שני, אני בטוח שרבי חייא היה מעדיף שיקרא לו איש צצתי בלי להגיד מארץ מרחק. זאת אומרת, רבי חייא הופך להיות גדול תלמידי רבי למרות שהוא בבלי. הוא היה למרות. עשו פה פעם איזה שבת עם איזה מספר עגול לעליית הגרעין האמריקאי. לא יודע, 30 שנה, אז רק כמה לעליית הגרעין... למנחה, אני חושב, 40 שנה. 40 שנה עליית הגרעין האמריקאי. ואז אמר לי שם מישהי, עלינו כדי להיות ישראלים. ואחרי 40 שנה, זוכרים לנו שאנחנו אמריקאים. וואו, איזה ציונות, איך האמריקאים האלה באו. אבל איזה אמריקאים. הם עלו בגיל 20, והיום הם מעל גיל 60. חיו כמעט כל חייהם הבוגרים, חיו בארץ. כך היה רבי חייא הבבלי, שהיה גדול, גדול תמיד היה... אנחנו נשמע עליו הרבה, על לא הבאתי בדף, שזה גבול לכמה שאפשר לעשות, וואו, אנחנו צריכים לעלות הילוך כדי להספיק את התוספת. העירו לי, אמרתי לכם, שומרי השירות הזה, הם רובם שומעים בהקלטות, והעירו לי שאני מדבר מהר. אז זה הערה שחוזרת. אז אמרתי, אז אפשר לשמוע את זה בקצב יותר איטי. אמרו לי, לא, אתה מבליע מילים. אז קודם כל אני מתנצל. ודבר שני, אם זה בקריאת מקורות, אז לפעמים חבל לי על הזמן, אפשר פשוט לעיין לבד, הדף מקורות לפניכם. אבל, נשתדל להשתפר, אבל הסיבה היא שלפעמים אני אומר, חייבים לרוץ. אז עכשיו באמת חייבים לרוץ, אני אשתדל לא להבליע מילים, למרות שחייבים לרוץ, כדי להספיק גם את רבי חייא וגם את התוספתא. אז מקור חמש, אמר יש לקיש, הרי ניקה כפרת רבי חייא ובניו. שבתחילה כשנשתכחה תורה מישראל, עלה עזרא מבבל ויסדה. חזה ונשתכחה, עלה הלל הבבלי ויסדה. חזרה ונשתכחה, עלו רבי חייא ובניו ויסדוה. וכל זה הקדמה, ובסך הכל הוא רצה להגיד משהו נמרא בשם רבי חייא ובניו. רבי חייא ובניו, זה כזה שם של איזה חיית של פעם, נכון? אבל כאילו זה לא בשם רבי חייא, רבי חייא ובניו. אמרנו, עלו לו שני בנים תאומים, ועלו גם, אולי הוא כולל בזה את האחיינים, אבל בסך הכל המהפכה הזה. אבל איפה נשתכחה תורה מישראל בדור הזה? זאת אומרת, בעזרה, ודאי שנשתכחה תורה מישראל ועזרה מחזיר אותה. הלל, זה מעניין, אמרנו שהלל הוא אחרון הזוגות ותחילת התנאים. האם נשתכחה תורה מישראל? לא יודע, נחלשה תורה מישראל. אבל פה איפה נשתכחה תורה מישראל? בדור של רבי, שואל הרידב"א, ועד אמרינן חזרה ונשתכחה, עלו רבי חייא ובניו ויסדוע. לא מצאנו שנשתכחה תורה בדורו של רבי חייא, שבדורו היה רבינו הקדוש וחבריו שהיו גדולי ישראל. איך אתה אומר על דורו של רבי שנשתכחה תורה מישראל? שאלה גדולה מאוד. אלא אמר כך, בשביל מה שחידשו בהלכה זו, שכל המקיים הלכה אחת שלא תשתכח, אבל כאילו מייסד כל התורה כולה. רבי חייא מאוד מאוד, סליחה, רידב"א, מאוד 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 מצמצם את זה. הוא אמר פה הלכה בשם רבי חייא, נשתכחה ההלכה הזאת. איזה משהו בא רבי חייא ואמר. אז כמובן הרידב"א שאלה מעולה, ובתירוץ הוא מצמצם את זה לגמרי. אז להציל משהו מהצמצום שלו. יש פה שלושה ענקי הרוח שעולים מבבל. כן, נתחיל בזה. נכון? עזרא, הלל, הלל, אז כן, ורבי חייא. שלושתם מתחילים לנו דור. נכון? עזרא כמובן. כל תחילת בית שני, התחלה של הכל, זה עזרא הסופר. הלל. תנאים. תנאים מתחילים בהלל. הלל ושמיים. אמרנו סוף הזוגות, תחילת התנאים. הלל ושמיים גם אחרונה הזוגות וגם ראשונה תנאים. תחילת התנאים מתחילה עם בבלי. למרות שהוא ישראלי יורד. כן, הוא היה תלמיד של שמיים ואבטליון. משפחה בבלי. ורבי חייא. המוראים. הוא כאילו המורה הראשון באיזשהו מקום, הוא גדול תלמידי רבי, בתחילת המוראים, תלמידי רבי, הוא באיזשהו מקום, הוא דור מעבר. מתחיל לנו תקופת המוראים. הלל, עזרא הסופר בגדלותו התחיל משהו. הלל הזקן בגדלותו התחיל משהו. רבי חייא זה לא ככה. זה תהליך שנוצר. אפשר להגיד שרבי חייא על כתפה. ורב ושמואל, אין לנו דיון, האם בגלל גדלותם הגדולה התחיל פה דור המוראי בבל. על רבי חייא אי אפשר להגיד שבגלל עוצמתו, הוא יסד פה דור של המורה ארץ ישראל. בארץ ישראל הייתה תורה, המשיכה תורה. נערכה המשנה, אז אנחנו מבדילים בין מי שפעל בתקופת המשנה שזה תנא, ומי שפעל אחרי עריכת המשנה שהוא המורה. אבל אי אפשר להגיד שזה בזכות גדלותו של רבי חייא. אבל צריכים לשים, וזה הקושייה, אבל צריכים לשים לנו תירוץ. שריש לקיש אומר, אני מחלק את תקופת ארץ ישראל לשלוש, ובכל תקופה הראשון הוא עולה מבבל. אמרה מאוד מאוד יפה, ותראו איך לא שמנו לב, למרות שבשיעור הזה דיברנו גם על עזרא הסופר וגם על הלל. וגם על רבי חייא, כי רבי חייא פה לא נראה לנו שהוא מתחיל משהו. אמירה מדהימה של ריש לקיש, אמרתי לכם שרבי יוחנן ריש לקיש מדברים כמה פעמים על גדלותו של רבי חייא, זה השאיר רושם בארץ ישראל גם בדורות הבאים, הלא כל כך מאוחרים, אגב, רבי יוחנן ורבי חייא. זה דור מעבר וזה גדול המוראי בבל, אז זה לא נראה לנו, אבל זה לא כל כך הרבה זמן. רבי יוחנן כנראה הוא עריך ימים, הוא פועל לנו ביותר מדי דורות, אני מדבר על זה. מקור א' 6, אמר רבין בר אבא ואמר אליה אמר רבי אבין בר שווה, וזה כבר אחרי ריש לקיש, זה כבר אמירה אגדתית כזאת. מי שעלו בני הגולה פסקו הזיקים והזוועות והרוחות והרעמים, זאת אומרת נרגע קצת המזג אוויר, ולא החמיץ ינם ולא לקה פשתנם. נתנו חכמים עיניהם, זאת אומרת הבינו למה זה קרה, ברבי חייא ובניו. זאת אומרת שבזכותו, דבר ראשון הם מדברים על עלייה גדולה שהייתה בדור הזה, ודבר שני, הם אומרים שכל זה בזכות רבי חייא ובניו שהביאו למזג אוויר יותר טוב ולזה שהיין לא יחמיץ והפשתן לא ילקה. טוב, מקור שבע, מקור מאוד חשוב, אבל אני נעשה אותו מהר. זה תרגום מעברית, תרגום שלי, אני מקווה שלא פישלתי פה, ריש לקיש היה מציין מערות של חכמים. למה מציין מערות זאת שאלה? בדרך כלל מפנים למשנה בשקלים, שבאחד באדר היו מציינים את הקברים, כדי שלא יתאמו, אבל לפי זה צריך לציין קברים. למה לציין קברים של חכמים? האם עלו לרגל לקברים של חכמים? האם זה כמו בשנות ה-60 פריט שחיפשו קברים, או אריזה עוד לפני זה. לא יודע, אין לנו מקורות, זה צריך לחפש אותם. אבל מעניין, כשהגיע למערתו של רבי חייא נעלמה מעיניו. אמרנו שהוא היה מעריץ גדול של רבי חייא, דווקא את קברו של רבי חייא, הוא לא מצליח לציין, חלשה דעתו, אמר, השלטתי שריבונו של עולם, לא פלפלתי תורה כמותו. יצתה בת קול ואמרה, תורה כמותו פלפלת, תורה כמותו לא ריבצת. הבת קול דיברה עברית, הסיפור כולו ארמית, את הבת קול לא הייתי צריך לתרגם, זה במקור מופיע, מופיע בעברית. אז אומרים לו, אתה מפלפל כמותו, אבל אתה לא מספיק מלמד כמותו. רבי חייא גם פלפל, מעניין מה זה הפלפל שלהם, אבל גם ריבץ תורה, שזה לימד תורה ברבים. ואז עוד סיפור, אגב זה מביא ירושלמי, כשרבי חנינה, רבי חנינה גם דור אחר כך אולי נזכיר אותו, ורבי חייא היו ניצים בתורה, אמר רבי חנינה לרבי חייא, בי אתה נאבק, חס ושלום, והרמת זה יותר יפה, חס ושלום, אם תשתכח תורה מישראל, אחזירנה בפלפולי. עוד פעם הפלפול. אמר לו רבי חייא, בי אתה נאבק, אני עושה שלא תשכח תורה מישראל. אתה, אם תשכח, כן, הפיקח, ההבדל בין פיקח לחכם, שהפיקח לא נכנס לבעיה שחכם יודע לצאת ממנה. אם תשכח תורה מישראל, אתה תדע להחזיר אותה בפלפולך, אבל בזכותי לא תשכח תורה מישראל. כל הזמן צריך, זה מין לימוד לבלבטים, להרביץ תורה ולא רק לפלפל בתורה. רבי חייא, לפי הסיפור הזה, יותר מאמין בתורה לרבים, כן, תורה עממית, מאשר בתורה אליטיסטית, תורה למפלפלים. אולי אפשר להביא פה קטעים נגד הפלפול אצל של הרב עובדיה יוסף. טוב, הרב עובדיה יוסף ראה בפלפול דבר אשכנזי. ובריבוץ תורה דבר ספרדי. זה בסך הכל לא נכון, היה לנו פלפול ספרדי, אבל אתם מבינים על מה זה עומד, כן? יש איזה הבדל. לרבץ תורה, ללמד תורה ברבים, יותר חשוב מהפלפול, אומר רבי חייא. ואז רבי חייא אומר, מה אני עושה? נותן פה איזה סוג של אגדת, עד כמה חשוב לו על לימוד תורה בסיסי. אני הולך ומגדל פשטן, בסיפור שני שיש איתו עם פשטן, שלא לקה פשטן. אני הולך ומגדל פשטן ומפיק מהפשטן צבעיה, זה כל תרגום של הרמית קשה, מכין רשתות, צד צבעים, הוא מאכיל בשרם ליתומים, כי הוא לא צריך את הבשר. הוא מותח מאורם, בשביל זה הוא עשה את הכל, הוא מותח מאורם מגילות וכותב חמישה חומשים. והולך אל העיר, הוא מקריא חמישה תינוקות בחמישת חומשים, אני לא דווקא חמישה, ושונה להם שישה סדרים. ואומר להם, עד שיחזור ואבוא, קראו זה לזו, לזה ותשנו זה לזה. כך אני עושה שלא תשכח תורה מישראל. היינו דאמר רבי, מכאן, מסיק ירושלמי, מה שאמר רבי, שאנחנו לא מכירים את דברי רבי איזה מקום אחר, כמה גדולים מעשי יחייה. אני חושב שירושלמי מסביר מעשי יחייה, ולא רק תורתו של חייה. שהוא הולך, ולמוד שהוא גדול תלמידי רבי, אתה מצפה שילמד באיזה ישיבה למצוינים, הוא הולך ומלמד, מקים תלמודי תורה ומלמד, והוא לא יכול להיות בכל תלמידי התורה בו זמני, אז הוא מלמד אותם קצת, ואומר להם, עד שאני אגיע בסיבוב הבא, תשנו קצת מהזה לזה. אבל אין לו אפילו ספרים. אז הוא כותב את הספרים בעצמו, כדי לכתוב ספרים הוא צריך לצוד צבי, ממש סידור דמלאכות, קצת אחר מה שאנחנו קוראים ממלאכות שבת. על משלחתו של רבי, גמרא שצריך לקרוא אותה אגדתית, רבי היה עסוק להשיא לו לבנו מבית רבי חייא, זאת אומרת הם עמדו להיות גם מחותנים, כאשר הגיע לכתוב כתובה נפטרה הנערה, בתרגום. מה זה אומר? אסון גדול. אמר רבי חס ושלום, יש פסול. אולי מעכבים משמיים, לא רוצים שהמשפחה שלי תתחתן עם המשפחה שלו. ישבו ועיינו במשפחות. בדקו באיזה משפחה יש פסול. מה מצאו? רבי בא משפטיה בן אביטל, ורבי חייא בא משמעי אחי דוד. יופי של יחוס. אז מה? אומר רשי, שפטיה בן אביטל, בן דוד היה. אביטל אשת דוד, כן? שפטיה בן דוד, בן דוד מאיזה אישה? מאביטל. ורבי חייא אתי משמעי, אח דוד. אז הוא מצאצאה של אח דוד. וזהו פסול, שרבי היה מבית דוד. ולא הייתה בת הבאה משמעי הוגנת לבנו, שלא הייתה בת מלכים. כן, שמעי בן ישי מעולם לא היה, מעולם לא היה בן מלכים. ככה רשי. אם ככה זה אגדת הגמורה. אבל תראו איזה יופי אומר המהר"ל שם. פירוש רשי זה קצת קשה, הוא מסביר את הקושי שלכולכם הבנתם. ונראה לומר ההפך זה, שבדקו ולא מצאו שם פסול, כי זה במשפטיה וזה במשימי. ולא היו תולים שיש כאן פסול. רק רביטה, אותה נערה, כתרגמתי לזה, מעצמה מתה. כך יראה. הפוך, הוא אומר, בדקו משפחות, בדקו אחורה, 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 הגיעו שעד דוד המלך, שאחד מזה, אחד מבן של דוד שלא מלך, והשני מאח של דוד שלא מלך. והכל מעולה, תראו איזה שני מיוחסים, ולכן הבינו שזה לא בעיה בייחוס. כך מסביר המהר"ל, אלא שמתה מסיבה אחרת. יפה. עוד כינוי. בר פתחי. תנו רבנן, כמה פעמים יש בר פתחי? תנו רבנן, מקור א' 9. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זו קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא. יש דיון, צריך פסוק ראשון, פרשייה ראשונה, שתי פרשות ראשונות או שלוש פרשות ראשונות. להלכה למעשה ממש זה מחלוקת ראשונים. ומה יוצאים ידי חובה? אז רבי, אין הלכה כך, אמר שיוצאים ידי חובה, מצוות קריאת שמע, בפסוק אחד. היום המינימום שבמינימום זה רש"י של פרשה אחת, של מה שבקריאת שמע ניתן. על הברייתא הזאת סיפור. אמר לי רב לרבי חייא, לא חזינא לי לרבי, דמקבל עליהם מלכות שמיים. הוא אומר, רבנו, או אולי רבך, אני הסתכלתי עליהם מתי שהוא קם בבוקר, ישר ישר רץ מהר, מעביר שיעורים. איפה קורה קריאת שמע? לא ראיתי. אמר לי, עונה רבי חייא לאחינו, בר פתחי, בר פתחי זה, פחתי, פחתי זה שון פחה, זאת אומרת, בן גדולים. אחד הגאונים אומר רב רבי, אז זה לא עוזר, כי הוא מחליף לנו מילה ארמית אחת ומילה ארמית אחרת. בן גדולים, ושעה, זאת אומרת, הוא קורא לו כינוי. אז אומרים פה כינוי חיבה, אני לא בטוח, הוא יכול להיות שזה מין כינוי, כאילו, הרי אתה בן גדולים, אז אתה צריך להבין לבד, או איך אתה חושד בו, ושעה שמעביר ידיו על פניו, מקבל עליו עול מלכות שמיים. זאת אומרת, זה שמע ישראל, זה שנייה אחת. אז הוא לא יודע, מוריד את המשקפיים, שוטף שנייה אחת, ראית אותו עושה ככה. אז הוא קרא קריאת שמע. אבל מפה זה המקור שמביאים, יש מקור אחר בריף, שאנחנו נוהגים לשים יד על עינינו. הוא לא שם יד על עיניו דווקא, אלא סתם הוא עשה איזה תנועה בשיעור, אולי אז הוא קרא קריאת שמע. זאת אומרת, דן אותו לקו זכות, ופה ראינו שרבי חייא קורא לאחיינו בן גדולים, כינוי שבח, אמרתי אולי כינוי שבח עם כוכבית. כדי למהר שנמשיך את נספיק מספיק בתוספתא, שעכשיו העיקרון של רבי חייא, שחוץ מללמד תורה, חוץ מלהיות גדול תלמידי רבי, וחוץ מללמד תורה ברבים, זאת אומרת, להוריד את הרמה שלה, נגיד ככה, ללמד תינוקות אפילו, ללמד מהר ארצות, הוא גם עסק הרבה בצדקה, ויכול להיות שעל חשבון הלימוד. ראינו קודם שהוא צריך ספרים, אז כתב, צריך ספרים, אז הוא צד צבעים, באלף. צד צבעים כדי מאורם לעשות ספרים. אבל מה עושים עם הבשר של הצבעים? מחלק ליתומים, זה היה שם דרך אגב. עסק הרבה, הרבה בצדקה, אז שלוש מקורות על זה. מקור א' 10, אני לא קורא אותו מטעמי מהירות. אני אגיד לכם בעל פה, רבי כותב בצוואתו, מצווה. שלושה תלמידים שיהיו אחריו, שמעון בני חכם, גמליאל בני נשיא, חנינה ברחמה, זה רבי חנינה שהגענו קודם, יושב בראש. הוא אומר, יש לו בן, כן, שמעון וגמליאל זה השמות במשפחה, אמרנו, הלל יהודה שמעון גמליאל, זה ארבע שמות שיש לו במשפחת הנשיאים. אז הוא אומר, שמעון בני חכם, גמליאל בני נשיא, ראש הישיבה, חנינה ברחמה. ומה עם רבי חייא? לא נתנו אף תלמיד, אף תפקיד. הגמרא מנסה בהתחלה להפוך שהוא מת קודם, דוחה את זה, אז רוצה כמה תירוצים כאלה טכניים, ובסוף אומרת, רבי חייא עסוק במצוות היה, רבי סבר לו אף גרי, לא לבטל אותו. לא רוצה לתת לו את רשות הישיבה, כדי לא לבטלו מהמצוות, לא מהתורה, לא חשש לביטול תורה, שכאלה לא רצו, הרב קרדיאבסקי אמרו, אבל לא גם אחרים, לא רצו תפקיד רשמי כדי שיכולו לשבת וללמוד. אז פה יש אמירה אחרת, כן? של לא להפוך, לא לבטל אותו מהמצוות, שלא יצטרך לשבת בישיבה וללמוד, ללמד, להכין שיעורים. זה מאוד מעניין על היחסים ביניהם, אם כי צריך להגיד בסוגריים, זה לא באמת דבר שאפשר להוריש אותו, מה זה יושב בראש. בארץ ישראל זה לא עבד ככה. מי שהיה תלמיד חכם, הלכו ללמוד אצלו. טוב, על 11 אני לא מדלג, בגלל שהאגדה הזאת הייתה שגורה בלשונו של מורי ורבי הרב עמיטל ז"ל. ציטט אותה הרבה, וראה בה אגדתה שמביאה שתי אמיתות עמוקות מאוד. מה שליוותה אותו האמירה הזאת. אבל כן, היה פחות חשוב לו השמות, לנו כן יותר חשוב השמות. פעם אחת גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק. מה היא דרש? איך רבי יכול להמציא איסור? פסוק, הוא דרש פסוק משיר השירים. חמוקי ריחייך כמו חלאים. מה ירח בסתר? אף דברי תורה בסדר, בסתר. הרי פסוקי שיר השירים נדרשים, אז זה כמובן לא על הראיה, אלא על דברי תורה. למה דברי תורה כמו ירחייך? כי הם לא עושים אותם ברחוב, עושים אותם בתוך החדר. יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק. אמרנו שהוא עלה גם עם שני אחיינים, אחד מהם זה רב, שנה להם בשוק. לפי הסיפור זה נשמע כאילו דווקא, רבי גזר, ואז הוא עשה. מי הם שני אחייניו? רב ורבא בברכה. שמע רבי איקפד. כן, רבי, יש פה כמה פעמים שהוא מקפיד, אחד מהם. הקטע הזה בעברית, ומכאן הקטע בארמית, אז אני מתרגם. אמר לו, רבי, מה הטעם למדת בשוק? אמר לו שכתוב חוכמות בחוץ תרונה. המשך הפסוק זה ברחובות ייתן קולה, זאת אומרת, זה פסוק הרבה יותר מפורש מאשר חמוקי ריחי, כן, אתה כבר דבר. אמר לו, אם קרית לא שנית, ואם שנית לא שילשת, ואם שילשת לא פרשו לך. חוכמות בחוץ תרונה כרבה, זה כמובן, רבי לא יכול להגיד, אני מקווה שאתם מבינים, לא יכול להגיד כרבה, או שזה הגמרא מביאה לו ראייה, או שהוא אמר את המדרש, והגמרא אומרת שהמדרש כרבה, שאמר כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ. מה זו חוכמות תרות בחוץ תרונה? החוכמה של האדם, החוכמה תרוץ בחוץ, היא תעיד עליו מבחוץ, רואים עליו שהוא למד תורה, אבל הוא לא למד אותה בחוץ. זאת אומרת שמה המחלוקת הגדולה? אמרתי שרב נתן אמר לו, יש מחלוקת אדירה. מה מחלוקת אדירה? הוא נתן לו, אמר את זה הרבה פעמים, מסודו, לפני שיצאנו לצבא וכאלה דברים. מה החלוקת הגדולה? יותר מזו, שתסביר. האם ללמוד תורה, בית מדרש, לסגור את הדלת, או לצאת החוצה? זה אפילו יותר, רבי חייא פה יותר קיצוני, דיברנו על זה ב... עוד בהילל ששמעיה ואבטליון לא נתנו ללמוד, לקחו טרפיק, שכרו עשה בזה, חצי נתן בזה, חצי נתן בזה. רבן גמליאל ורבי יהושע באותו יום הוסיפו 300 תלמידים בבית המדרש, כי רבן גמליאל אמר, כל מי שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המקדש, לבית המדרש. ורבי, כן? הוא מצאצא של רבן גמליאל. נכון? זה אותו, התורה האליסטיסטית, סוגרים את בית המדרש. רבי חייא, הרבי הוא הרגיל, כן, תמיד בנסיעות, דווקא בסיפור של הלל הפחוס שם, הלל הוא דווקא התורה לכולם, מעניין. אבל רבי ממשיך פה את רבן גמליאל, ראינו את זה הרבה, אבל רבי חייא פה הוא יותר קיצוני, הוא לא אמר לפתוח את בית המדרש לכולם, אלא להוציא את בית המדרש החוצה, התורה מקומה בחוץ, מה עוזר התורה, אני לא לומד בבית מדרש, אלא כדי לדעת מה לומד אנשים. תורה שייכת לעם ישראל ולא לתמיד הרחמים, ואנחנו נוציא אותה החוצה. אני לא אומר שזה האמת, אני אומר שזה המחלוקת. כן? שימו לב, המחלוקת קיצונית מאוד. אבל הסברנו מה רבי עושה עם הפסוק, כל אחד מביא פסוק, אז הבנו מה רבי עושה עם הפסוק, חוכמות בחוץ תרונה. כן? והוא מסביר את זה שהיא מעידה עליו מבחוץ. אבל מה ההפך? מה רבי חייא עושה עם הפסוק חמוקי ריחייך, ממשיכה הגמרא, רבי חייא, איך חמוקי ריחייך מעביד לי, מוקי לבצדקה וגמילות חסדים, איזה יופי. זה לא שרבי חייא אומר, הפסוק הזה זה על הראייה, אל תדרוש פסוקים משיר השירים. הוא אומר, יש דברים שצריך לעשות בסתר. הרי רבי חייא, כל חייו, אמרנו, עסק גם בצדקה. אומר, צדקה זה מתן בסתר. את התורה שלך תפרסם, את הצדקה שלך תעשה ואל תפרסם. כן, מקור נפלא, זה ממש צרה להגיד, תראו איזה יופי, התורה צריכה להיות בחוץ. לא. איזה יופי, מחלוקת, האם מקומה של התורה הוא בחוץ, מחלוקת בין שני גדולי עולם בדור הזה, אבל מה שאחד אני אוהב זה, אני חושב שזה יותר בולט בארץ ישראל מאשר בבבל. אין בעיה לתלמיד לצעוק כנגד הרב שזה דעתו. והוא אפילו עושה כנגד דעתו, והוא מקפיד, ויש להם, יש להם מחלוקת, והם המשיכו להיות חברים הכי טובים. אני חושב. ומקור האחרון פה, כל תרגום, רבי חייא לא יכול היה להתקרב אליו. ככה, זה תרגום מילולי. אני ראיתי בתרגומים של כל התרגומים בצד, תמיד מכניסים בתוך המשפט את המילה מלאך המוות. זה לא כתוב. זה מין... אבל הכוונה למלאך המוות. יום אחד נדמה לו כעני. בא ודפק על הדלת. מלאך המוות נדמה לרבי חייא כעני שדופק על הדלת. מלאך המוות דופק לרבי חייא על הדלת כעני. אמר לו, מלאך המוות... אמר לו, הוצא לי לחם. הוציא לו. אמר לו, האם אינך מרחם על עניים? מדוע אינך מרחם עליי? מרחם עליי ומה? ונותן לי להרוג אותך, כן, הרי זה התפקיד שלי, איך אתה לא מרחם עליי? התגלה לו מלאך המוות לברכי, הראה לו שוט של אש, הוא מסר לו רבי חייא את נפשו. פעמיים פה, יש סיפורים על כמה תנאים ואמוראים כאלה, שמרוב צדיקותם, מרוב תורתם, מלאך המוות לא יכול להתקרב אליהם. אז מלאך המוות, מלאך המוות נכנס לחדרו, רק בזכות זה שהוא מכניס עניים לבתו, אז הוא אומר רק אני, אז למרות שרבי חייא מבין שזה מלאך המוות, אז לעני הכל. ואז מלאך המוות אומר, אבל עדיין מלאך המוות לא יכול להרוג אותו, אז מלאך המוות אומר לו, אתה עושה הרי חסדים. החסד איתי זה שאני צריך להרוג אותך. ורבי חייא מוסר נפשו על גמינות החסד. זה יהיה הסיפור מותו וגמינות חסדו, זה יהיה הסיפור האחרון שלנו. בואו נעסוק קצת בתוספתא. יש מאקדמיית קורס שנתי על התוספתא. אני עושה לה משהו יותר גורל למשנה. המשנה אמרתי שיעור אחד, אני שוחט אותה. פה תוספתא חצי שיעור. תוספתא, לספרים שלנו אין כל כך שמות, לספרים של התנאים והמוראים אין כל כך שמות, כן? ספרה זה הספר, ספרי זה הספרים. מכילתא, המקור שכולל, קיבצנו מקורות. משנה זה המקור ששונים, תלמוד זה המקור שלומדים, וגמרא זה הספר שאומרים, זה הביטוי, כל זה מילים, מילים כמעט נרדפות. תוספתא, ספר עם שם כלשהו, מה פירוש השם? תוספת, תוספת. אז הספר שיש לו שם הוא לא באמת שם, הוא מראה לא מה שיש בו אלא מה שאין לו, לא באמת הספר, הוא התוספת לספר. השם כזה נשמע כזה נספח, לא יודע. תוספת לאיזה ספר? למשנה. המשנה, הספר כל כך חזק שדברי התנאים האחרים הם תוספת למשנה. באיגרת רב שרי הגאון. חלק מהשאלה של בני קירואן, השאלה הידועה, שאלה ארוכה, שואלים על המשנה בעיקר, אבל יש שם ותו, עוד. התוספתא ששמענו שרבי חייא כתבה, לאחר חתימת המשנה נכתבה עוד בזמן אחד עימה. האם רבי חייא עורך במקביל, או שהוא רואה את המשנה, ואז לאחר חתימת המשנה? שאלה גדולה מאוד. ומה רבי חייא לכותבה? למה? יש לנו את המשנה. ועוד שאלו עליה, אם הסבא תוספת דברים שהם מפרשים את ענייני המשנה, המי ניחן רבי ולא כתבן? ולא, משם חכמי המשנה אמורים. זאת אומרת, זה ממה נפשך, כן? אם צריך את זה, אז למה רבי לא הביא את זה? אם לא צריך את זה, אז מה רבי חייא להביא את זה? זה השאלה, נשאלו לא רק על המשנה, אלא על התוספתא, והבאתי משפט אחד מתשובתו של רב שרי הגאון, בעניין תוספתא דרבי חייא. ודאי הוא תרצה, מעניין התרצה במובן של ערכה, ולא משמה אלא מילתא, היא ביום הדרבי תרצה או בתרי. שאלתם שאלה גדולה, האם זה מאוחר למשנה? אני לא יודע, אנחנו לא יודעים. הוא אומר, הוא הרי טוען שהוא מביא מסורת, המסורת לא אומרת לנו האם זה נעשה לאחר המשנה או לא. אבל בלא ספק בתר דאתרצן הלכות משנתנו, התרצה תוספתא. אני לא יודע אם זה היה בחיי רבי, זאת אומרת אם יש לזה הכשר רבי, אבל אני כן יודע שזה נעשה לאחר המשנה. ומה שאומר רב שרי הגאון מחזיק מעמד עד ימינו אלה, שעריכת המשנה נעשה אחר עריכת התוספתא, עם כוכבית גדולה שנדבר עליה אחר כך, דוגמאות אפשר להביא בלי סוף. אז הנה בית 2 דוגמונת, ובבית 3 עוד דוגמונת. משנה בחולין, אלו תרופות בבהמה. ניתן לה כבד ולא נשתהר ממנו כלום, אז זה טריפה. מצאתי בהמה עם, עם, עם סימנים, יש 24 איברים, ראשי איברים, שבבדיקתם אני יודע אם יש רשימה. אם יש איברים שחסרים, אז לפעמים זה אומר שהבהמה הייתה עומדת למות, ואז היא טרפה. למרות שהיא חיה, אבל אתה אומר, חיה, לא היית שוחקת, אתה גם הייתה מתה. אם מצאת חור בריאה, זה מפורסם, גם נקב בעקבה פוסל. יש איברים שגם בהם פוסל, יש איברים שהם חסרים, זה פוסל, ויש איברים שרק אם הם אינם, זה פוסל. אז במשנה, הכבד רק אם לא משתנה ממנו כלום. הגמרא מכירה ברייתא חולקת. אני אשתער ממנו כלום, כשרה, אף הדגת דולא אריק כזית. כן, לא אשתער ממנו כלום. והתניא, ניטל הכבד ונשתער ממנה כזית, כשרה. יש פה מתח, יש פה סתירה. נכון? יש ברייתא שאומרת שאפילו ונשתער ממנה כזית כשרה, אבל פחות מכזית זה טרף, ולפי המשנה פחות מכזית זה בסדר. אתם רואים, זה מחלוקת פשוטה. האם הכבד הטרף הוא אם לא נשתער בכלל, או אם לא נשתער כזה? אמר רבי יוסף לקשיא, הרבי חייא, הרבי שמעון בר רבי. איך הוא ידע? איך הוא ידע שזה רבי חייא וזה רבי שמעון בר רבי? אפשר להגיד שלא מסורת. אבל אפשר להגיד טיפה טיפה, שמה? שאיך הוא יודע שזה רבי חייא וזה רבי שמעון בר רבי?
שזה במשנה וזה בחוץ.
כן. שהוא אומר, המשנה והמשניות והברייתות יכולות לחלוק. זה מין כזה, סתם ברייתות כרבי חייא. ותראו את ההמשך, כי הדי רבי חייא זריק לה, רבי שמעון בר רבי מטבילה, מטבילה כאילו מטביל ואוכל. אם יש בהמה שמצאתי בה כבד קטן מכזית, אז מה הדין? רבי חייא מחמיר, נכון? בתוספת כתוב, אף אגב זה לא אבוי כזית, זה כבר טרף. רבי חייא מחמיר, בהמה לזרוק אותה, למכור אותה לגוי, זה הפסד עצום. סימנך, איך תזכור? עשירים מקמצים. רבי הוא עשיר גדול. והוא אוכל את הבהמה. רבי חייא הוא עני. והוא מטריף את הבהמה. סתם סימן לזכור. היית מצפה שהעשירים, כמובן זה רק סימן, כי לא, זה לא לעצמו, זה לא שהוא אוכל, שהוא אומר שמותר לאכול. אבל סימן, שים לב, אני אכניר אותה.
אם ככה באמת זמן בשביל רבי שמעון.
מה זה? רבי שמעון ברבי, כן, אתם זוכרים, רבי שמעון אמר קודם, רבי בצוואתו, אמר, והיה מילה תודה, כן, הרע ששוטה כל המקום. אלא שם כיסא. שמעון בני חכם, כן? הוא כאילו הוריש את חוכמתו לבנו, משהו כזה. זה היה מקור א' עשר, כן? רבי שמעון, איפשהו, את המשניות מביא לנו רבי שמעון, רבי שמעון בנו. יש לנו בספרה, נתלה הכבד ולא נשתער ממנה, כזית. זה לא ברור שם כזית וכלום, בדפוסים כתוב כלום, אבל בכל המהדורות המדעיות כתוב כזית, כנראה הדפוסים השלימו, תקנו לפי המשנה. וזה בספרה, תורת כהנים, והמלבים שיוצאים את הספרה, אתם יודעים, הוא גם חוקר, כותב בהקדמתו, לדעתי נסדר הספרה על ידי רבי חייא הגדול, בעל הברייתות. רבי חייא הגדול, כשאנחנו קוראים אותו מהתוספת, מהברייתות, גם הספרה שלו, כי מצאתי מקומות רבות במדרש בירושלמי שהביאו ברייתות מהספרה. בשם תנאי רבי חייא מקורו מן הספרה. ומה שנקרא בשם ספרה דבי רב, ככה הוא מכונה, כבר פירש רש"י חולין שקראו כן לפי שהוא שגור בבית מדרשו בפי כולם. וזה הגיוני שרב, שאם רבי חייא עורך, זה יהיה שגור בבית מדרשו של רב, נכון? כי רב הוא האחיין. ורב שמוריד איתו את המשנה לבבל, מוריד איתו גם את הספרה לבבל, יש ספרה דברי רב, בעצם ערך את זה רבי חייא. ופה אנחנו רואים ראיה שבאמת ברייתא של רבי חייא, זה כבר מסמים, נשנתה בספר. בחולין כמה דפים קודם, זה בדף מ"ו, בדף מ"ג, יש שם אמר רבי יצחק ברבי יוסף, אמר רבי יוחנן, הלכה כדברי אומר כזית, זה משפט מאוד קשה, בגלל ש... הוא לא קשור שם לכלום, אבל רש"י אומר שהוא מפנה למקור הזה. זה פשוט הובא כי היה קודם משהו אמר רבי יצחק ברבי יוסף, אמר רבי יוחנן, הלכה משהו, ואז עוד אחד, הלכה כדברי אומר כזית. ומה אמר כדברי אומר כזית, שמי זה? נכון, זה הברייתא ולא כדברי המשנה. ומי אמר רבי יוחנן אחי? ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, איך כסתם משנה? ותנה נתלה כבד ולא נשתער אם אין הכלום, אני אשתער כשרה אף על גב דלו אבי כזי. אין פה, אין לגמרה, עוד שלוש דקות. אין פה חמש. אין פה ראייה שרבי יוחנן ככה אמר. איך הם יודעים? איך הם יודעים שרבי יוחנן ככה אמר? כי מה הכלל בשם רבי יוחנן? הלכה כסתם משנה. אבל אנחנו יודעים שרבי יוחנן פסק פה כרבי יוחנן, כרבי יחיא. זה כלל שיש לו המון המון יוצאים מהכלל. כל פעם, המון פעמים רבי יוחנן חולק על משנות. ואז אומרים, אבל רבי יוחנן אמר כלל שהלכה כסתם משנה. ואז צריך לצרת, תירוץ מקומי. ופה לא מוצאים תירוץ מקומי. אומרים, יש המורה שאמר הלכה כרבי יוחנן, אבל יש המוראים אחרים שאמרו בשמו דברים אחרים. וזה כלל שנוי במחלוקת. ואני אגיד לכם יותר מזה. זה כלל שיש לו לא פחות יוצאים מהכלל מאשר כלל.
מה הכלל?
הכלל זה שרבי יוחנן אמר הלכה כסתם משנה.
לא, אבל אז מה התירוץ?
התירוץ פה, תראה המוראי עליבא דה רבי יוחנן, שיש תלמיד אחד של רבי יוחנן שאמר הלכה כסתם משנה, ויש תלמיד אחר של רבי יוחנן אמר שההלכה בכבד וכזית, ולא בכלום. שבא להחמיר בתופעות ככבד. אז רבי יוחנן פוסק כמו הביתה, כמו רבי חייא, וזה תראה המוראי. אפשר להגיד, אני אגיד לכם תירוץ אחר, אולי הלכה כסתם משנה, סתם ומחלוקת. ולא סתם כמו וביתה, אבל אולי זה תירוץ יותר קשה. טוב, על הדוגמה בית שלוש, לצערנו הרב נדלג מחוסר זמן, למרות שהיא מאוד יפה ומלמדת. מה שיש שם זה, במקור, בירושלמי, בהמשך בית שלוש יש ירושלמי, בירושלמי יש סיפור שקשור לריבית, שרבי חייא סוחר ושואל, מותר למכור לפי המחיר של פעם, האם זה ריבית או לא ריבית, ורבי אמר שזה ריבית. וכתוב שם בסוף הסיפור, רבי חייא לקח את הסיפור הזה וכתב אותו כהלכה. כך כתוב בירושלמי. וההלכה הזאת מופיעה לפנינו. איפה? התוספתא. מה שמדהים, נכון? זה ראייה, סיפור חי. טוב, אבל אין לנו זמן ללמוד את ההלכה המדהימה הזאת. אני רק אגיד לכם שבדורנו התעורר מחדש הוויכוח. פרופסור שמה פרידמן, שהוא מגדולי חוקרי התלמוד באקדמיה היום, כתב ספר תוספת העתיקתא, הוא טוען ככה. אם יש לי, אל תדברו על הספרים. התוספתא נלכה אחרי המשנה, כפי שכתב רב שרי גאון. לא על הספר, אלא על יחידה בודדת. יש לי מקבילה תנאית בתוספתא מקבילה למשנה. מה יותר קדום? מקובל לומר שהמשנה היא קדומה, והתוספתא יותר מאוחרת. שמה פרידמן רוצה להפוך את זה. הוא בהקדמה ארוכה מאוד, מסביר, כן, עמוד 95 עדיין בהקדמה, אבל כאילו הספר הוא על פרק עשירי בפסחים, שעובר שם על התוספתא ועל המשניות, והוא טוען שהתוספתא היא עתיקתא. אז אני גם יכול להגיד לכם, קודם כל, אגיד לכם שהכלל עבורי זה כל מקרה לגופו. ככה אני מתחמק מהשאלה. אבל למה זה רק התחמקות? זה לא באמת. כי בדרך כלל, במשנה יש גרסה קצרה, ובתוספתא יש גרסה ארוכה. מה המקובל לומר? שהגרסה הקצרה היא הקדומה, ותנאים מאוחרים הרחיבו. פרופסור שמה פרידמן הופך את זה על פיו, ואומר, תנאים מאוחרים ניסחו את ההלכה בקצרה. לקחו דיון ארוך, וניסחו אותו להלכה למעשה. המשנה היא כמו קיצור שולחן ארוך, היא מאוחרת לשולחן ארוך. וזו מחלוקת גדולה מאוד, הבאתי פה דוגמה שאנחנו לא נספיק לראות, שניים אוחזים בטלית, זו ממש דוגמה למשנה ארוכה, אבל תוספת הקצרה, כן זה מפורסם מאוד, זה אומר אני מצטיע וזה אומר אני מצטיע, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה היא שווה שאינה במחוד וזה היא שווה. התוספת הזה בלי זה היא שווה, זה גרסה קצרה וקליטה. אומר שם ליברמן תוספת כפשוטה, שהברייתות קיצרו. אומר שם פרידמן, לא, המשנה הוסיפת שבועה ממקום אחר, במקור לא היה שבועה, התוספתא היא המקור. בוא נגיד ככה, לפרופסור פרידמן יש לי נטייה לומר שהתוספתא היא המקור. גם הריוך וגם הקיצור, כן, כן, בהחלט. אם המשנה קצרה, הוא אומר המשנה היא קיצור שחר, אם המשנה היא ארוכה, הוא אומר, עצור להביא איזה פירוש ממקום אחר. גדולי החוקרים חולקים, כמובן שלא באתי לתרץ, רק שתדעו, לא הספקנו לראות. הבאתי פה טבלה מויקיפדיה, הבאתי אותה, הבאתי את השיעור הזה שנה שעברה נדמה לי, וזאת הייתה הטבלה. היום כבר עשינו שם עוד טור אחד של אלבק. אם מלמד זה אפשטיין כוכבית, אז מלמד זה גולדברג כוכבית, או הפוך, גולדברג זה מלמד זה אלבק כוכבית, אז זה לא פחות חשוב. בכל אופן, א', איך טכנית נערכה, וב', שאלת השאלות. האם תוספת של רבי חייא היא התוספת שלנו? או שהתוספת שלנו היא עיבוד מאוחר, רק התוספת של רבי חייא היא בסיס של התוספת שלנו. זו מחלוקת גדולה במחקר, פחות חשוב. יש פה רואים שוויקיפדיה היה תלמיד חרוץ, אמרתי לכם, בכל האוניברסיטה ביהדות, יש קורס שנתי של מבוא לתוספת. אז תלמיד חרוץ סיכם יפה ואלה טבלה על הוויקיפדיה. אתם יכולים לקרוא אותה לבד, אבל עריכה פחות דומה. עד כאן ממש בקצה המזלג על רבי חייא הגדול ועל התוספתא.